שלום לכולם. פרשת נשא היא הפרשה הכי גדולה בתורה, או שיש בה את הפרק הכי גדול בתורה, פרק מיוחד. וגם המדרש רבה שדורש, מדרש רבה במדבר על פרשת נשא, יש פי שלוש מכל מה שיש על שאר הפרשיות. אז מה אומרים על זה? אומרים שכיוון שאחרי מתן תורה יש שפע של תורה, אז גם החכמים, הכל, היה להם שפע של תורה מיוחד, ורואים את זה בשפע של הפרשה הזאת ובשפע של של המדרשים של התורה. אז אנחנו כן צריכים גם כן ללמוד את הפרשה ולבכות את הנדיבות שלום כדרכנו. ויש את ברכת כהנים בפרשה הזאת, פרשה מלאה דברים, ואחד הדברים זה ברכת כהנים. הרב צבי יהודה תמיד, הרב צבי יהודה היה כהן, הוא היה אומר, מדגיש את זה, לברך את עמו ישראל באהבה. היה מדגיש את באהבה, לברך את עמו ישראל באהבה. שזה, שיש, שיש, שיש אהבה, הברכה יוצאת טוב כנראה. מקור אחד, דבר על אהרון ובניו לאמור, כל טוב אחרו בני ישראל, אמור להם, ברך השם ישמרך, ירא השם פניו אליך וחונקה, ישא השם פניו אליך וישים לך שלום. יש לבאר, אומר, עניין ברכת כהנים. מה עצם המשמעות של הברכה? שהמתברך אינו זכאי לדבר מצד עצמו, ואף על פי כן מקבלו מכוח הברכה. כל לכאורה בא אדם, לא מגיע לו כלום, בא מישהו מברך אותו, נסתם הברכה עושה משהו. אז לכאורה הברכה הזה זה מין מתנה כזו, שלא בטוח ש... אם זה ראוי לך, תקבל את זה, אם לא, לא. מה, בגלל שהוא מברך אותך, אתה מקבל את זה? מה פתאום? כן, זו שאלה גדולה בהרבה דברים של... שואלים את זה בתפילה בכלל. אדם אומר בתפילה, אחת השאלות שהם מביאים, אדם אומר בתפילה, המהר"ל מביא את זה בנתיב העבודה פרק ברק ב', המהר"ל שואל, אומר, יש שאלו, תפילה, אדם אומר, אם מגיע לי, אני עכשיו מבקש משהו, אם מגיע לי, השם ייתן לי. ואם לא מגיע לי, אז מה, בגלל שאני מתפלל, אז זה יגיע לי, אם אני אשנה את רצון השם, חס וחלילה. אז הוא מסביר, הסברים עמוקים, שאדם שהוא מתפלל, הוא פותח פתח, הוא מכשיר את הכלי לקבל את השפע, משהו מעין זה. פה זה קצת אחרת, הוא אומר, טוב, אדם מה מברך אותך ברכה. למה באמת שזה יועיל? למה שהברכה מועילה? ופה יש ציווי מיוחד לכהנים כל יום, לעלות ולברך. זו ממש מצווה מיוחדת, כמה שחסר, כשאין כהן, כמה... יש אנשים, לפעמים עניין בלי כהן, אז יש מניין אחר, אחר כך מחכים שהמניין השני יגיע ברכת כהנים, הולכים לשמוע ברכת כהנים, להשלים. לא להפסיד ברכת כהנים. זה גם מצד השומעים. אתם רואים שמשתדלים לשמוע ברכת כהנים. וגם מצד הכהנים, יש כהנים, יעלו מניין הזה, יעלו גם מניין הבא. אם חסר כהן, מה שיעלו עוד פעם. זה מעניין, ההשתדלות הזאת. כן. עוד צריך ברור נוסח הברכה שכאישה מתה בצבא, עושה של אהרון, בצבא לרדמו ישראל באהבה. מה, שאין אומרים כמו בברכת כל המצוות, בדרך כלל אשר כאישה מתה בצבאנו. מה זה? קדישנו בקדושתו של אהרון. מה זה המשפט הזה כאן? ולמה קבעו להזכיר בברכה את קדושתו של אהרון? וגם מה שאומרים לו לרדמו ישראל באהבה, שאומנם ברכת כהנים צריכה להיות באהבה, שכתוב בזוהר, הוא אומר, כל כהן שלא רחם לעמה, אם הוא לא אוהב את העם, או עמה לא רחם לי, או שלא אוהבים אותו, אם יש כהן שיודע, הוא לא מקובל כל הבית הכנסת, הציבור לא אוהב אותו, אז לא יעלה לברך, כי זה לא יכול לקיים באהבה. אבל לכאורה הוא אומר, זה דין בדיני המצוות, מדוע נקבע את זה בנוסח הברכה? אתה יכול להגיד, בהלוך, לכתוב, כהן שמברך צריך לברך באהבה. אבל שהכהן יברך את זה, והוא יגיד, שאלה גרנו לברך בו באהבה, לא מצאינו בשום מצווה. למה אתה לא אומר, ליטול מצוות לולב בכוונה, אתה לא מוסיף את זה, זה דין במצווה. לכן אומר הנתיבות שלום, עכשיו הוא מתרס את כל הקושיות. מקור אחד, שורה 17. ויש לבאר העניין, דיני הקדוש ברוך הוא ברא את העולם באופן, הנה, שכל סדר הבריאה, הוא על ידי משפיע ומקבל. ככה, כל הזה, כן? הקדוש ברוך הוא משפיע והעולם הזה מקבל. איש ואישה, איש משפיע ואישה מקבלת. המציאות בנויה תמיד באופן שיש משפיע ויש מקבל. כמו הנה, כמו שיצירת האדם וכל הנבראים, הוא על ידי משפיע ומקבל. גם צמיחת הצומח הוא כידוע על ידי משפיע ומקבל. שהגשם והשמש הם מבחינת משפיע, והארץ מקבלת את זה. ועל ידי זה עם הצמיחה. והקשר בכל הברואים בין המשפיע והמקבל על ידי מידת אהבה. כן? גם בשביל אישה זה ככה. ובכלל הכתוב, כי עולם, אמרתי עולם חסד ייבנה, שכל בניין העולם הוא על ידי מידת אהבה, שעל ידה הקשר בין המשפיע למקבל. הוא אומר, כמו שזה בעניינים הגשמיים, זה ככה גם בעניינים הרוחניים, הם רק על ידי משפיע ומקבל. ואי אפשר לו לאדם לקבל שום השגה רוחנית, בלתי על ידי משפיע. והקשר בין המשפיע והמקבל על ידי אהבה, וזה עניין המשכת הברכה, שבאמת כל עניין הברכה, ברכה אומר זה למעלה מן הטבע. שאם אומרים, יברך השם ישמרך, הרי מדובר בעניינים שצריכים בהם לברכה, בעניינים על-טבעיים. ומברכים שהברכה תשמור אותך. כי כוח הברכה הוא השפעת שפע עליון באמצעות משפיע ומקבל. שעל ידי המשפיע נשפע שפע עליון על-טבעי למתברך. הוא אומר, מצינו כבר עניין הברכה אצל האבות. ברכת אברהם ליצחק, ברכת יצחק ליעקב, ברכת יעקב לבניו. כן? זה לא סתם, יש במדרש שהמברכים שברכו את עם ישראל, איפה שזה סיים, זה פתח. כתוב, ברכת יעקב לבניו, הוא מברך אותם, ברכת יעקב לבניו. וכתוב שם בסוף, וזאת אשר דיבר להם אביהם, וזאת אשר ברך אותם אביהם, מסתיים שם, יש את המילה וזאת. אחר כך משה בא, וזאת הברכה שברך משה. מה משה מסיים? לא יודע איזה מילה שמשה מסיים, פותח בדוד המלך. כן? איפה שזה מסיים, זה מתחיל, זה מעניין. ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אז הנה הוא אומר, כמו שכתוב בברכת יצחק, שורה 39, יצחק בירך ליעקב, עשה לי מתמים, אחר כך כתיב, קשנה לי ושקע לבני. כן? למה כל זה? אז יש מתמים, כאילו זה בא דרך עניינים גשמיים, אומר לו, קשנה ושקע לבני, למה? למה צריך את זה? שיעורר אהבה אליו, שכדי להמשיך ברכה, צריך שתהיה אהבה בין המשפיע למקבל. שאהבה היא המקשרת ביניהם, כן? ואם אנחנו זוכרים, זה גם יעקב שמברך את אפרים ומנשה. לוקח אותם, מנשק אותם, ואחר כך הוא מברך אותם. שורה 43. וכמו שבאופן פרטי צריכים למשפיע ומקבל בכל ענייני הבריאה, בכל ענייני עבודת השם, כך בכללות ישראל עשה הקדוש ברוך הוא, אז הקדוש ברוך הוא רצה שגם אנחנו נזכה לברכות. אז הוא יצר אנשים כאלה מיוחדים, כהנים, שדרכם יופיע השפע הזה. להם יש, הם מקבלים תפקיד מיוחד לעורר את השפע לעם ישראל. כך בכללות ישראל עשה רבי הוא בכלל משפיע הוא אהרון הכהן, שהיה אוהב שלום ורודף, לא סתם הוא נבחר, כן? אהרון שהוא אוהב שלום ורודף שלום, הוא מתאים להיות המברך הזה באהבה. אוהב שלום, אוהב את הבריאות, כמובן התורה, קדושתו של אהרון נובעת ממידת האהבה שלו, המקשרת בין המשפיע למקבלים. וזו עניין ברכת כהנים, שנתן הקדוש ברוך הוא לישראל להמשיך שפע הברכה על ידי המשפיע למקבלים. לכן אומרים בברכה אשר קשר אותו של אהרון, כי זה מקור כוח הברכה של הכהנים, זה אהרון הכהן. שקדושתו של אהרון, שהוא המשפיע לכלל ישראל, נמשכה לבניו אחריו. כן, אהרון הבהיר את זה, נתן לו ברית כהונת עולם, ומכוח זה הם מברכים את ישראל. ומתואם זה נזכר, עניין באהבה בברכה, מפני שיסוד כל כוח הברכה של הכהנים הוא האהבה שיש ביניהם המתברכים, שהיא המקשרת משפיעים המקבלים ועל ידי המשכים מהם את השפע העליון לישראל. אולי בהזדמנות זו אפשר להגיד גם, ידוע, יש מנהג טוב שאבא מברך את בניו ובנותיו, ההורים מברכים את הבנים, ההורים מברכים את הבנים בליל שבת, כן, זה מנהג טוב. אז זה יכול להיות סתם ברכה, וזה יכול להיות עם חיבוק, עם קשר. אז הברכה ודאי יוצאת הרבה הרבה יותר טוב, כאשר זה גם, כן? אין שום ודאי מותר לחלוטין שאב גם כן כן נתן גם לבנותיו נשיקה ובנים לבנים לאמותיהם, אמא לבנים שלה, אין שום בעיה בזה. וכן בסבא וסבתא כתוב גם כן. סבא וסבתא מותר להם לנשק נכדים. אין בזה בעיה. אז כשבאים להתברך, ומה אדם מברך? מברך השם ישמרך. מה אדם מברך את הבן שלו? מברך שמחה אלוקים אפרים נשה. זה תמיד מבט שמברכים בדרך כלל. את הבנים מברכים בשמחה השם אלוקים כן. אנחנו יודעים לך מה זה מתחיל. מנשקים את היד, הבן או הבא מנשקים את היד, בשמחה אלוקים נשה, האבא שם את הראש, את היד, מברך שמחה אלוקים נשה, וכתוב גם להוסיף, יברך השם ישמרך, ירשם פניו אליך. נו, אז זה צריך להיות באהבה. להזדמנות לאיזה קשר, לאיזה חיבוק, לאיזה... אין שום בעיה בזה. לפחות עד שהבנות עד שמתחתנות אחר כך, לא יודע אם יש איסור, אבל נגיד פחות יש כאלה שכבר פחות נוהגים חיבוק עם הבת אחרי שתחתנה. אבל ודאי שנשק את היד, גם אחרי שתחתנה, נשק את היד לאבא, ואבא שם את היד, יכול לשים את היד על הראש שלה ולברך אותה. גם נישואה, זה לא נגמר הברכה הזאת. ויש גם את ברכת הכהנים שהספרדים נוהגים לחסות את הילדים בתלית, ולברך. גם שם זה זמן כזה של חיבוק וקשר בין ההורים והילדים. אני אומר, צריכים לנצל את זה. זה דבר טוב שככה אתה בא והם מתרפקים, והם לנצל את זה, להעביר כוחות של אהבה, זרמים של אהבה לילדים. זה דבר גדול. מקור 2, למטה. ומיוחד שייך הברכה בניינים הרוחניים של למעלה מן הטבע. דיני תכלית ירידתו של היהודי לעולם שיגיע למדרגה הנשגבה של קרבה ודבקות בהשם יתברך. מה שכתוב במסד ישרים, שהתכלית שברא בריאת את האדם הוא כדי שיגיע להתענג על השם, לענות מסביב שכינתו, כן? כמו שזה השורה הראשונה במסד ישרים, יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה, לא, שיתברר ויתעמת לאדם אחרותו בעולמו. ואז הוא אומר, החובה, העניין הוא להגיע, להתענג על השם, לא יצריך אותו. והתכלית זה בעולם הבא. העולם הזה זה אמצעי להגיע לתכלית הזאת. עיקר העניינו של העולם, של האדם, אומר מסעד ישרים, זה העולם הבא. אלא שהעולם הזה הוא אמצעי לזכות לעולם הבא שהוא תכליתו. הנה, ושמו השם יתברך לאדם בין הדברים המרחיקים אותו מהשם, האדם בעולם הזה נמצא בהתמודדות. שכל מה שאדם עושה מענייני העולם, עם אכילה ושתייה, כל שנים הגשמיים, מרחיקים הם אותו מהמטרה של להתענג על השם ולנדון מזיב שכינתו. וכל התורה והמצוות, הם, נו, זה אחרי מתן תורה, צריכים לדעת מה היהודים, מה הכוונות, לאן הולכים. הנה, פה יש תוכנית. כל התורה והמצוות הם עזר וסיוע שנתן הקדוש ברוך הוא ליהודי, שיוכל לעמוד נגד כל הדברים המרחיקים. אבל נוסף על כך נתן הקדוש ברוך הוא ברחמה, אבל ישראל תעניין ברכת כהנים, שהוא השפע יורד על ידי המשפיע על המקבל, שבכל יום יהיה ליהודי ברכה של שפע עליון, איך להתקרב לשם את דבר לדבוק בשכינה. לא סתם שהכהנים יורדים, יש הרבה הולכים, אומרים להם של כוח וזה, כן, זיקיתם אותנו אחרי, נתתם לנו מתנה, יש פה מתנה מהכהן לציבור. ועל דרך זה מצאינו את עניין התקשרות לרב, הוא אומר גם זה עניין, כן, נתיבות שלום, הוא אדמור, כן, בחסידות, שיש קשר מיוחד. מה זה חסידות? יש רב, יש במרכז אדמור איזה רב, והחסידים הם נקשרים לרב הזה, הם מתייעצים איתו בכל דבר, מקבלים ממנו את השפע. אז הוא אומר כאן, על דרך זה מצאים את התקשרות לרב, שהם ידעו על פי חסידות בסגב המדרגה. כי כאמור, כל השפעת שפע עליון, הוא דווקא ידי משפיע ומקבל. וזה מקור הברכה בכל עניינים הצריכים לברכה. ובלי זה אי אפשר להגיע לעשייה שום השגה רוחנית. סתם אני חושב ככותל, אני יודע, היינו בכותל, אל שבועות בכותל. שנה הלכתי לכותל, אחרי הרבה שנים שלה, איזה מעמד זה, ותיקין בכותל בשבועות, איזה מעמד. אז שם, מקום ששכינה לו זזה, אדם בא בכותל וישר, הוא מקבל שפע ישיר, כן? זה גם כן שפע מהמשפיע למקבל. אם אדם פותח את עצמו לקבל, מקבל שפע גדול שם. והקשר ממשיך לקבל על ידי אהבה. הרב הקדוש מרוזין אמר שנתינת מעות לצדיק, כן, יש צדיקים שבאים לקבל מהם ברכה, נותנים גם כן איזה, נותנים איזה מעות צדקה. ככה הוא בפרי חסידות, הוא מסביר. אז זה בא גם כן לקשר בין נותן למקבל. ועל דרך זה צוותה התורה על מתנות כהונה. אז אנחנו נותנים לכהנים מתנות כהונה, על ידי אנחנו נקשרים אליהם ויכולים לקבל את שפע הברכה שלהם. כי הנתינה מעוררת אהבה ומקשרת בין המשפיע למקבל, שזהו מקור הברכה. וזה תוכן הברכות. עכשיו הוא מתחיל להסביר. יברך השם וישמריך, שיזכירו בחז"ל בזה כמה פירושים. יברך השם בעניינים הגשמיים, בעניינים רוחניים, הכל. ועל ישמריך אמרו חז"ל, מן המזיקים. למה? הוא אומר שכמו בעניינים הגשמיים, שייך מזיקים, כן יש גם מזיקים, נראה רוחניים. היום יש לצערנו כל מיני מזיקים. רוחניים, אינטרנט, דברים, זה מזיקים רוחניים. שהם מזיקים, צריך להישמר מזה מאוד. אדם צריך לעשות שמירות, כמו שאמרו פעם, מישהו אמר, וזה נכון כל הזמן, צריך לגזור איסור איחוד עם אינטרנט, עם, עם מחשב. איסור איחוד, כמו יסור להתייחד עם אישה, אסור להתייחד עם אינטרנט, אם זה פרוץ. אל תהיה שם, אל תיכנס לזה. אתה יודע, יצר מפתה ברגע אדם, לוחץ ויודע מה, יכול ליפול. ודאי לילדים צריך לתת להם את כל ההגנות ואת כל הזה שלא ייפלו. פגשתי לאחרונה מישהו שאמר לי שהיה כנער צעיר, נתנו לו הכל חופשי, כמה זה פגע בו, הוא חזר בתשובה, שנים לקח לו לצאת מכל המראות שורה וזה ולחשוב שהוא יכול לבוא לבנות בית כשר בישראל, כמה זה פגע בו, כמה זה הזיק לו. לסריטות גדולות זה עשה לי, כך הוא אמר לי. אז יש גם מזיקים מינים רוחניים, כמו שבצלנו לגבי התורה שהיא דבר הקדוש ביותר, ואף על פי כן נאמר עליה שאדם יכול להיות, לאחד זה שם חיים, ולאחד זה נהיה שם המוות, עד כדי כך. שגם בדבר קדוש כל כך שייך מזיקים. על דרך זה שמבקשים על, על הגשם שיהיה לברכה ולא לקללה. אפילו גשם שהוא מקור הברכה, גשם יכול להשיג גם. כל הברכות שבתורה אמורות על גשם, שהוא הברכה הגדולה ביותר, שייך גם לכללה. וכן בתורה בכן העבודה. אם מתערבות בהן כמות לא טובות, הרי לזה נעשה שם חיים, ולזה חס ושלום ההפך. אז זה צריך את העניין וישמריך, שישמור אותך מן המזיקים. ובכוח השפע העליון של ברכת כהנים, יורד על המשפיע למקבל שמירה, בכל העניינים צריכים שמירה, מן המזיקים. גם הברכה הזאת היא ברכה חשובה. אחר כך הוא אומר עוד, יאיר אנשי פניו אליך ויחונקה. יש לפרט את זה מאמר אדמור בבא, זה אדמור מסלונים. במיתי לנערה, נאורה, ותחפילן בהתה. כלומר, זה מהקדמות שאומרים לשבועות. מה הכוונה בארמית? במיתי לנערה, כשבאה לי נערה, הוא תחפי לכון בהתה. לא יודע מה זה. הוא מסביר. בעת שמר היהודי, נוכחו לראות שכל ענייני העולם הזה, על דמיות הם החושך ואינם כלום. כלומר, כשאדם יש לו אור גדול, אז הוא רואה את דבלי העולם הזה. הוא רואה שהכל הוא לא כלום. כי נשמת ישראל היא מעולם התענוג. וכאשר יהודי לא רואה אלוקות, ולא מרגיש תענוג בקדושה, מתגרבים עליו התאוות ומבקשים תענוגים חומריים שפלים. אבל הוא מת אלי נאורה, כשבא לו אור גדול, אז תחפי לכון באתה. כאילו זה מתבטל, זה מתכסה כל הדברים הרעים. כי התענוג הגדול ביותר מכל התענוגים שבעולם, הוא כאשר יהודי מרגיש שהוא קשור להשם יתברך. זה יאר השם פניו אליך ויחונקה. עכשיו הוא ממשיך במקור שלוש למעלה. ישא השם פניו אליך, מפרש במדרש שיעביר כעסו ממך. שצריך לברכה גדולה מאוד, שהקדוש ברוך הוא לא יהיה בכעס על ישראל. הוא כמו שמקשה שם במדרש, הלא כבר נאמר, אשר לא ישא פנים. מה זה ישא השם פניו? זה לכאורה סותר. אתה אומר, התורה אומרת, השם לא ישא פנים. לא ישא פנים, אבל לא יוותר לך, כן? ופה אתה מברך, יישא השם פניו אליך. אז מה, אתה רוצה שזה יהיה איזה סתירה? אלא ביאור הוא בזה על פי האמור, שעל ידי ברכת כהנים, ממשיכים את הברכה שיישא השם פניו אליך, שיעביר כעסו ממך, גם כאשר באמת על פי הסדר צריך לכעוס. שהוא עניין על טבעי, ממשיכים אותו על ידי הברכה, באמצעותה יורד שפע למעלה מן הטבע, מהמשפיע למקבל. לכן הוא אומר, עוד פעם הוא חוזר ואומר, ברכת כהנים מתנה, שנתן הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, כדי שיהודי יוכל לשמור על הדבקות בהשם ולהחזיק מעמד בכל ימים צריכים לברכה. כי בכל, כי כל בניין הבריאה על ידי משפיע ומקבל, כך גם עניינים הרוחניים הגבוהים ביותר נמשכים רק על ידי משפיע ומקבל. זה דבר אחד שאנחנו כאן לומדים בפרשה הזאת, ברכת כהנים, עניינה, כן? וגם לזכור שוב את העניין הזה של אהבה. אולי אני פה מדלג קצת למקור 3 שורה 40, ושם את שם לישראל ואני אברכם, פירוש רש"י ואני אברכם לישראל ועסקים עם הכהנים. כן, הרי כתוב שם כל הברכה, זה הברכה שהכהנים אומרים, ואז כתוב, ושמו את שמי בני ישראל ואני אברכם. מה זה ושמו את שמי? אני אסכים לברכה הזאת. ומה זה שמי? שמו של הקדוש ברוך הוא נקרא שלום. על ידי אהבה ושלום, מעוררים וממשיכים, הקדוש ברוך הוא יסכים עם הברכה ואני אברכם. הפך השלום מעורר דינים. ואהבה ושלום מעוררים אהבה וברכה למעלה מן הטבע, בדרגות הגבוהות ביותר, זאת ממשיכים על ידי ברכת כהנים. וכאן כל כהנים זה כלי חשוב לשלום, לאהבה. כן, אנחנו צריכים עוד מהכהנים. הכהנים הם כאילו דמות. תומך עבורך על איש חסידיך, זה הכהנים. הכהנים הם מייצגים, כשיהיה בית המקדש, הכהן הגדול זה הדמות היותר רוחנית, האיש הקדוש בעם ישראל. מהם אנחנו צריכים ללמוד לקחת את העמידה הזאת של אהבה, של שלום, וביחס לכל ימי חיינו, לכל היום יום שלנו. דבר נוסף, צד שני, אומר פה הנתיבות שלום, דבר מעניין, אנחנו יודעים שבלוויים היו שלוש משפחות, בני קהת, בני גרשון, בני מררי. והתורה, כבר בסוף פרשת במדבר, השם אמר, נשאו את, צריך לספור את הלוויים לבד. ואז הוא מנה את בני קהת, ועכשיו פרשת נשאו מתחילה, נשאו גם את ראש בני גרשון למשפחותם. מונים כל משפחה מהלוויים בצורה נפרדת. אז הוא אומר, יש לדקדק בעניין, מה כאן נזכר הכתוב, נשאו את ראש בני גרשון, גם את העולם שוריים בית 30 ומעלה, ואילו לעיל, במסתר בני ישראל, כתוב, שרו את ראש כל הדת בני ישראל, בין 20 ומעלה, כל יוצא צבא בישראל. למה כתוב שם כל הבא? כאן כתוב כל הבא, ושם כל יוצא צבא בישראל. מה ההבדל בזה? אז הוא מביא גם בשם עוד פעם בא לבית אברהם, למה בבני קהת כתיב נשא את ראש בני ישראל, בני קהת, בבני גרשון כתיב נשא את ראש בני גרשון, אבל בני מררי לא כתוב נשא את ראש, אלא בני מררי משפחותם, לא כתוב את המילה נשא את ראש, את ראשם. מה העניין בזה? אז הוא אומר, כאן חידוש, זה מקור, לא כתוב פה, זה מקור 4, כן, בצד ימין, שורה 21, מתחיל פסקה חדשה. ובהר בזה מרן אדמור בבא, ומרומז פה על ג' דרכים בעבודת השם יתברך. תראו, רק בשמות, כעת, גרשון ומררי, הוא אומר זה סוגים של עבודת השם. בואו נראה. מדרגת בני כעת שעבודת קודש עליהם, הרי כל אחד צריך משהו אחר במקדש, לפי גדלותו. בני כעת צריכו את הארון, את המנורה, את השולחן, את כלי הקודש. הוא אומר, אז הם, עבודת בני כעת, הם הבעלי המדרגה הגבוהים ביותר, הדבוקים תמיד בשם יתברך, וזוכים לראות גודל כבודו יתברך. ועל כן אמר להם, זאת עשו להם בחיוב ולא ימותו בגשתם את קודש הקודשים, כי מגודל מדרגת עבודתם בשם, עלולה שמותם לפרוח מהם, תוך כדי כלות נפש, מפחד השם מהדר גאונו. זה הדרגת העבודה הכי גבוהה של קהת, אנשי בני קהת. למטה מהם היא מדרגת בני גרשון, כי מלשון הכתוב, גרשוני היה מסתפח מנחלת השם, אומר דוד המלך, שיש אצלו גם זמנים שהוא רחוק, הוא מגורש מנחלת השם. פעמים הוא מחזיק מעמד בעבודת הקודש, פעמים שהוא מתרחק. זה בני גרשון. בני מררי, מדרגה נמוכה, שעבודתם הייתה קרשים ועמודים, הרי כל אחד שכב משהו, כן? בני גרשון, הם סוחבים את, פחות או יותר, את המשכן, את הלב של המשכן, את היריות המשכן, את ה... אבל בני מררי סוחבים את הגרשים, זה הדברים הכאילו יותר נמוכים. זה בחינת מררי, שהם מלאי מרירות. והיינו שנמצא תמיד בחושכות, לא מרגיש שום טעם בתורה ובעבודת השם, רק כמו שור לעול, כחמור למסע. בעבודה מפרך את כל הגוף. כל ימי אני רעים, אפילו שבתו ידים טובים. ועל כן לא כתוב בהם גם נשא את ראש בני מערי. אין פה נשיאת ראש בכלל. אז לכן, מה זה בא להגיד? שורה 46. וזו עבודת בני קהת קודש קודשים. ובני הרי כתיב רק משמרת מסעם. שאינו מרגיש טעם בכל ענייני עבודה. ואינה מצוא אלא כמסע. ובני גרשון כתיב לעבוד ולמסע. דהיינו, גם לעבוד, גם למסע. פעמים זה בחינת עבודה גבוהה, פעמים מסע קושי. מקור חמש למעלה. עכשיו הוא מסביר כאן מה זה בא להגיד לנו, לענייננו, לעם ישראל. והחילוק בין העבודה של כלל ישראל עוד הלוויים, שבכלל ישראל כתוב סופרים מבין 20 שנה ומעלה, כל יוצא צבא בישראל, והמשמעות בזה שעבודתם היא לצאת למלחמה בחוץ, ללחם אויב החיצוני. מרומז על כל ענייני סור מרע, המלחמה, הצער, אין, עבודת, מלחמה נגד היצר הרע. זה מותר כל יהודי שמחויב לצאת למלחמת היצר. מה שלכל אחד יש את היצרים האפלים שלו, ותאוותיו שתמיד הוא מוכרח להיות יוצא צבא ילחם בהם. אין זה. גם במיוחד אני אומר יום אחרי שבועות. מה אדם חושב? זהו, נגמרה מלחמה, ספרנו ממתת ימים, קיבלנו את התורה. מה עכשיו? עוד יותר מסוכן. דווקא מתוך המדרגה הגבוהה שיש לנו, כל אדם חווה וזכה והרגיש מתן תורה במדרגה גבוהה, עכשיו היצר רוצה להפיל את האדם ולהחזיר אותו כאילו, לתת לו הרגשה, כל מה שעבדת 49 יום לא שווה כלום. בצ'יק הוא יכול להפיל אותך עכשיו. צריך להיזהר, להישמר ולשים לב. מלחמת היצר היא תמידית. וזה כל יוצא צבא בישראל, שורה 10 מקור 5. במלחמה זו כל ישראל עם יוצא צבא, איש בעל יעדר ממנה. עליהם להיות תמיד נכונים לקרב עם האויב היצרה. אם אדם פתאום חושב, טוב, קיבלתי את התורה, הכל טוב, אין לי מה לדאוג, אני עכשיו שמור כבר, אז זה מחשבה מסוכנת. זה מתאים גם לפרשה, יש בפרשה, הרואה סוטה בקלקולי, הזיר עצור מן היין. אז אומרים לכאורה מה, אדם, הרואה סוטה בקלקולה, הוא רואה לאן זה גורם הדברים האלה לא טובים, למה הוא צריך להזיר עצור מן היין? הוא ראה שזה שלילי, הוא צריך להזיר עצור מן היין, הוא שמור כבר. אז הוא אומר, זה בדיוק ככה שמעתי מראש ישיבה בקרן ביבני, הרב גולדוויכטר, ראש ישיבה שלי, זה אמר שפעמים בדיוק אדם שמגיע לאיזה סי ואיזה הוא חושב שהוא שמור. הרואה שאותה בקלקולה, הוא אומר, אני יודע להישמר, אני רואה לאן זה מגיע. אני לא צריך שמירה, אני כבר שמור. ראיתי את החומרה של זה. דווקא הוא עלול ליפול. אמרים לו, יזיר עצום מן היין. תתרחק, אל תחשב שאתה כבר שמור. גם אחרי מתן תורה, אדם אומר, אני עכשיו שמור, אני כבר קיבלתי את התורה, עבדתי ימי ספירת העומר. אומרים לו, יש מלחמה, מלחמת היצר כל הזמן. זה שורה 10, מקור 5. מלחמה זו כל כלל ישראל עם יוצאי צבא, ואיש בעל יעדר ממנה, שעליהם להיות תמיד נכונים לקרב עם אויב צרה. אבל עבודת הלוויים, אם בעבודת השם מדרגה גבוהה, בעשה טוב, איך להיות דבוקים בהשם יתברך, להם זו עבודה אחרת. הוא כתב בתורת אבות, שלוי הוא ראשון דבקות בהשם, מלווה, הוא כל הזמן מלווה את הקדוש ברוך הוא. כמו שכתב הרמב"ם בדרגת הלוויים, ולמה לא זכה לוי בנחלת ארץ ישראל, ובזתה עם אחיו, בזתה, ושעובדה לעבוד את השם ולשרתו, לפיכך הובדלו מדרכי עולם, כן? לוי הוא מצווה לעסוק בקודש. הם לא נוחלים, לא מנחילים, נותנים להם את הנחלה שלהם, את הערי הלוויים, והם עוסקים בקודש. הם מתנערים מענייני עבודה זרה. עניינם, שורה 28, לבוא פנימה, לעבודת השם הפנימית, לעבוד עבודה באוהל מועד, ששם הוא מקום לעבודת השם. לצבא הזה התגייסו בני לוי, לעבוד עבודה בפנימיות עבודת השם, להיות דבקים בהשם, וזה חלקם נחתם. וזה קשור גם לנושא הראשון, ומזה הם מורדים אותנו שפע, דרך בני לוי אנחנו מתחברים לשפע ולעבודה היותר עליונה. נקצר כאן, מקור 6, שורה 29, והנה מרן אדמור בבא אמר, אני תפילתי לך השם את רצון, כי בכל שבת יש עת רצון בסעודה שלישית, שלוש סודס, שהוא העת רצון הגדול של שבת קודש, רבא דרבין. חג השבועות, כן, שעברנו אותו, הוא העת רצון הגדול אחר שבע שבתות תמימות. והנה מובא בספרים הקדושים שבועות, ראשון שבועה, שנשבעים להשם יתברך, שעניין החג הוא התגייסות מחודשת לחיל השם. מה התגייסנו? להמשך לעבוד, להיות כל יוצא צבא, כל הבא לצבא. בשני עניינים, סור מרע ועשה טוב, לשמוע ולעשות. והיית בתורת אבות על הפסוק, על זאת התפארך הזה את מצוא, את מצוא היינו מוצא שבת ומוצא יום טוב. שאז יש תמיד התגברות היצר, למה? הוא רואה מה השגת מהשבת, מהחג, הוא רוצה עכשיו להתנפל עליך, להפיל אותך. ועל זאת התפארך הזה את מצוא, כאשר הוא יוצא מהחג, שידע מה הוא יוצא ממנו, שיעשה שינוי מהותי בחוסר דרך חייו. כן, אז זה קשור למוצאי, אנחנו יום אחרי שבוע, אז איסרו חג. עם מה אני יוצא? מה אני לוקח עכשיו לעבודת השם שלי? ואני תפילתי לך השם עת רצון. בעת הרצון הגדול הזה שמתחיל מפסח, אחר כך ימי הספירה, שמטרתם לתארינו וקליפותינו, עשינו את כל העבודה הזאת, להתעד קדש, אחר כך חג השבועות, קבלת התורה, ואחר כך השבת קודש, שבא אחרי, המשך משבועות, שהוא עוד בחינת שבועות כמאמר צדיקים. בעת רצון הגדול הזה, תפילתי לך השם להגיע להיות יוצא צבא ולהיות בעל הצבא לעבוד עבודה באוהל מועד. אז אנחנו נכנסים גם לשבת, שאולי כאן זה ממש היה שבת שאחרי שבועות, שזה ממש סמור. השבת שאחרי שבועות, ככה בחסיד אומרים, זה גם שבועת, זה המשך שבועת כזה. אבל בסדר, אנחנו גם כמה ימים אחרי השבת שאחרי שבועות, זה עוד לסוף את כל מה שקיבלנו בחג השבועות, ומזה לצאת אחר כך למאה המעשה, עם החלטות חזקות, כן? לאן אנחנו הולכים, איך אנחנו ממשיכים את כל השפע הזה לחיי היום יום שלנו. בהצלחה, שבת שלום.